אנחנו בתורה נ"א אצלי זה הקטע החמישי, אני לא יודע איך זה כי אמת הוא אחד פה אנחנו אמת הוא אחד, למשל על כלי כסף אם רוצים לומר את האמת על כלי כסף אפשר רק לומר דבר אחד, שהוא כלי ושהוא כסף כשאומרים עליו שהוא כלי כסף הוא האמת אבל כשאומרים עליו שהוא כלי זהב הוא שקר נמצא שהאמת הוא אחד כי אי אפשר לומר אמת רק שהוא כלי כסף, לא יותר אבל השקר הוא הרבה כי אפשר לומר שהוא כלי זהב הוא כלי נחושת אפשר השמות אפשר להגיד כל מה שאתה רוצה אתה יכול להגיד עליו שהוא לא יודע שהוא ספרדע אם אתה רוצה לשקר אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה כשאתה רוצה לומר אמת אתה יכול להגיד את הדבר כמו שהוא ואתה לא יכול להגיד שום דבר אחר זה אמת יש רק אחד נמצא שהשקר הוא בבחינת ביקשו חשבונות רבים פה צריך לעצור ולהסביר את הרקע את מה, מאיפה פתאום נחת עלינו הפסוק הזה בקהלת כי האלוקים עשה את האדם ישר ומה ביקשו חשבונות רבים מה זה קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו דיברנו על אמת ושקר, איפה יש פה אמת ושקר בפסוק הזה? בפסוק מדובר על תמימות ועל חוכמולוגיה. האלוקים עשה את האדם ישר והבן אדם התחשבן. אבל האמת שבמדרש, חז"ל אמרו, האלוקים עשה את האדם ישר, הוא מדבר על אדם הראשון בתור אישיות. והמה, ברגע שנהיו שניים, ברגע שנוצרה חווה, אז מיד נהיה חשבונות רבים. מה זה נהיה? מה פירוש נהיה חשבונות רבים? אז בשביל זה צריך לחשוב רגע בפירוש של הרב הירש של התורה, שהוא מסביר את הפירוש הכי פשוט, אין פשטן יותר ממנו. זה פירוש עמוק ופשוט. כשהוא מסביר את הפיתוי של הנחש, אז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, הנחש דיבר אמת. מה הנחש אמר? הנחש אמר, זה טוב, זה טעים, זה נחמד, זה נראה יפה, יש לזה צבעים יפים. מה... לא יכול להיות, השם עשה את זה טוב, לא יכול להיות שזה רע. מה האדם הראשון היה צריך לענות לו? יש שתי מערכות של טוב ורע. יש את הטוב הביולוגי, זה נכון, זה טוב, זה נעים, זה טעים, הכל טוב, זה בריא אפילו. אבל בני אדם, בעלי בחירה, יש להם עוד דרגה של טוב ורע. לדרגה של טוב ורע, השם ברא אותנו, ואנחנו חייבים לשמוע בקולו. אם הוא יגיד לנו על הדבר הכי טוב והכי בריא והכי נעים והכי נחמד, לא, אז לא. עכשיו, הנחש מצידו בשביל, הנחש הוא לא בן אדם, הוא בעל חי. אין לו בחירה. אצל בעל חי, מה שטעים לו, זה טוב לו. לא משגים אותו ומעמידים אותו בניסיונות ואם בעל חי לא אוכל דבר מסוים הדבר המסוים הזה לא טעים לו הדבר הזה מזיק לו אם תכריח אותו לאכול את זה הוא יחלה מזה וכל דבר שטוב עבורו זה גם נעים לחיקו יש אחדות מלאה בין התכלית לבין האמצעי אצל בן אדם זה אחרת בן אדם יכול ליצור משהו שמאוד טעים ויכול לקחת רעל לכל דבר ועניין ולעשות אותו הדבר הכי טעים בעולם ומי שלא יודע אין לבן אדם אינסטינקט שזה רע הבן אדם יכול גם להכין משהו כזה לבעל חי השקר אצל הבן אדם הוא כל כך גדול יכול לשקר אפילו את הבעל חי לעקוף את המערכת של האינסטינקטים שלהם ולהכין להם משהו כזה שזה יהיה להם הכי טעים בעולם ושזה יערוג אותם הוא כל הזמן עושה את זה אז מה אנחנו רואים? האלוקים עשה את האדם ישר הוא נתן לו את התשובה לנחש. זאת אומרת, יש לך מערכת נוספת של טוב ורע, דווקא בגלל שאתה לא ישר, ואתה יכול לשקר, ואתה יכול לרמות, נתנו לך עוד מערכת של בחירה, שאתה צריך להיות מכוון, המושג כאן ישר, זה לא כמו הישר של הבעלי חיים. הבעלי חיים הם לא ישרים. כי בן אדם שלא יכול לרמות, גם לא יכול להיות ישר. כמו שאילם לא יכול לשתוק. כן? זה ברור, אילם לא יכול לשתוק. כשהיינו ילדים, היו אומרים לנו, קיבלתם פה בשביל לשתוק. לדבר אפשר עם העיניים. כן? בן אדם שיכול לדבר, הוא יכול לשתוק. בן אדם שיכול לקחת, הוא יכול לתת. אבל אם... הענן לא נותן כי הוא גם לא לוקח, כי זה לא הבחירה שלו, ולא... זה עובר דרכו. אותו דבר, הבעל חי לא יכול להיות שקרן. אין לו את המנגנון הזה, אז ממנו גם לא יכול להיות ישר. האלוקים עשה את האדם ישר, המשמעות של זה, שהאלוקים עשה את האדם עם אופי כזה, שיכול לעשות מניפולציות, ויכול לשקר, ויכול להסתבך, ויכול לטעות, ויכול לרמות את עצמו, אבל הוא נתן לו יושרה, כן? היום קוראים לזה יושר אינטלקטואלי, אני לא יודע אם זה שייך, הביטוי הזה. זה יושר בסיסי שאם בן אדם רוצה, הוא יכול לא לשקר לא את עצמו ולא את האחרים, וכל שכן לא את הקדוש ברוך הוא. כן? אז זה אלוקים עשה את האדם ישר, אבל המה ביקשו חשבונות רבים. מה היה המה? איך זה התחיל? אם האדם היה לבד עם הנחש, ולא היו שני בני אדם, אז הכל היה עובר בקלות. אבל כשיש שניים, יש סיפור ביידיש על איזה עיירה, יש כמה סיפורים כאלה. יש סיפור על הירה ששני גבאים בבית כנסת רבים. בראש חודש, בליל ראש חודש, גבאי אחד מכה על השולחן ומכריז יעלה ויבוא. אז הגבאי השני אומר, לא יעלה ולא יבוא. כן? כאילו, כשיש בני אדם, אז אם אתה, כששניים רוכבים על אותו סוס, אחד צריך לרכוב מקדימה, ואחד צריך לרכוב מאחורה. לא יכול להיות ששניים ירכבו מקדימה. שיש שניים, אבל יש בזה, וזה יצר מחלוקות. ואם אדם אומר כך, אז חווה צריכה לומר להפך. מה פירוש להפך? היא צריכה לחקור לבד ולא לקבל. הוא כותב שם, הרב הירש כותב, שעד היום, האבונות בין אדם למקום שאנחנו נכשלים בהם, הם אותו אופי כמו התפוח בגן עדן. מה שווה בהם? שזה איסורי אכילה, ושזה תורה שבעל פה. בדרך כלל מה שכתוב במפורש בתוך הפסוק אף אחד לא אוכל אותו, אבל מה שעבר בתורה שבעל פה וזה לא כתוב במפורש, שם אנחנו מתחילים לפקשש. אצל אדם זה היה תורה שבכתב, הוא שמע את זה מהאלוקים בעצמו. אצל חווה זה היה תורה שבעל פה, היא הייתה צריכה לשמוע את זה ממנו. אצל זה כבר היה tradition, זה היה מסורת. בעלי סיפר לי שאלוקים אמר לו שאת זה לא אוכלים, אז בוא נראה לו שהוא לא מבין מה מדברים אליו. אז כשיש המה, אז הם ביקשו חשבונות רבים, ומהחשבונות האלה בסוף נופלים. אז מה התקנה לזה? שיהיה רק בן אדם אחד בעולם? חס וחלילה. התקנה לזה כתובה במקום אחר בליקוטי מוהר"ן. הוא מביא, אני יכול לקרוא את זה בפנים, זה בהתחלת החלק השני, שם קטע מאוד חריף, זה נראה ממש... בבית מדרש של רבי מנחם מנדל מקוץ, הקטע הזה. זה כתוב בתחילת החלק השני של ליקוטי מוהר"ן, לפני התחלת התורות. יש שם קטע שכתוב עליו השמטה. ברוב הדפוסים זה נמצא. אחד היה אברהם. אחד היה אברהם זה פסוק ביחזקאל, שהוא מדבר בכלל בפשט, הוא מדבר על ירושת הארץ. אחד היה אברהם. וירש את הארץ, ואנחנו רבים, ולנו דין הארץ ורשתה. והנביא אומר להם שזה לא בהכרח, אתם רבים, נתנו לאברהם. לאברהם נתנו, הוא היה אחד, אבל הוא שמר אמונים, ואם אתם לא שומרים אמונים, יקחו לכם את הארץ. אבל התחלת הפסוק זה אחד היה אברהם. אז הוא כותב, יש כאן מילים נוראיות, צריך להבין אותם בהקשר נכון. אם מי שמבין את זה לא נכון, עדיף שלא יקשיב עכשיו. אחד היה אברהם, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם ולא הסתכל כלל על בני העולם. מה אני רציתי לומר, בשביל מה הבאתי את זה? אמרנו, כשהיה אדם אחד בעולם הוא היה ישר. ברגע שנהיו שניים הם התחילו להתווכח מי יהיה קודם. אז אתה אומר ככה, אז אני אומרת להפך. אבל יכול להיות מציאות שיש מיליונים, מיליארדים בני אדם בעולם, וכל אחד הוא אחד. ואת ההתחלה לזה עשה אברהם. בזמן אברהם הוא לא היה אחד. היו המון בני אדם בעולם. אבל אברהם היה אחד. וכל אחד מהתלמידים שלו היה אחד. ברגע שהם התחילו להתערבב עם העולם ולהיות אחד חלקי, לא נשאר מהם שום דבר. אנחנו לא מכירים את הצאצאים שלהם. את הצאצאים אנחנו מכירים רק של יצחק. גם לא כולם. אבל אברהם היו את הנפש אשר עשו בחרן, היה לו כל כך הרבה חסידים לאברהם אבינו, איפה הם? כי ברגע שאברהם הסתלק, והם נשארו, והם התחילו להסתכל לכל הכיוונים, אז הם הלכו לאיבוד. החוכמה של ללכת בדרכו של אברהם, זה לא להסתכל לאף כיוון, להסתכל לקדוש ברוך. עכשיו, מה פירוש לא להסתכל לאף כיוון, לא להסתכל על בני אדם? עכשיו פה לטעות טעות גדולה. להסתכל על בני אדם צריך. מתי צריך להסתכל על בני אדם? כשחסר להם משהו. אבל כשחסר לי משהו, לא בני אדם ישלימו את מה שחסר לי. ואם אני חושב שבני אדם ישלימו את מה שחסר לי, אני משתעבד מנטלית. אני הופך להיות עבד. אני תלוי באחרים. אל תביאנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. הייתה פעם רבנית של איזה רב גדול ששאלה אותו, אתה לא מקבל משכורת מהקהילה שלך? אז מה זה לא... אתה לא עובד. באים מדי פעם לשאול אותך שאלות, והקהילה מפרנסת אותך. אתה חייל צדקה. כן? אתה לא משקיע מי יודע מה. ככה זה היה פעם, היום רב מוציא את הנשמה שלו. אבל אם הוא עובד, יש גם כאלה. אז הוא אמר לה, אני לא מקבל מתנות מידי בשר ודם. זה מה שהוא אמר לה. הוא לא הסביר לה. כי... גם כשאנחנו עובדים ואנחנו מקבלים משכורת, אנחנו לא מקבלים את החיות שלנו מהעבודה. הקדוש ברוך הוא גלגל אותנו לעבודה כי שם צריך לתקן משהו, והכסף צריך להיות שלנו כי אנחנו צריכים לעשות איתו דברים טובים. הקדוש ברוך הוא עושה סיבוב כזה שזה ילך ככה, כי אם נקבל מן אז תתבטל הבחירה אצלנו ונהיה צדיקים גמורים, וזה לא העניין. העניין הוא לצאת לעבודה ולקבל משכורת או לא לקבל מן, ובכל אופן להיות צדיקים גמורים. זה הניסיון שלנו. ולכן אנחנו מצד אחד מסתכלים על בני העולם, במקום אחר תראו את זה נראה סתירה. האנתרופולוג יגיד שהיו שני רבי נחמן. כן, זה עוד לא עבר מספיק זמן בשביל להגיד את זה, אבל שהיו שני רמב"מים הם כבר אמרו. אחד היד החזקה ואחד המורה נבוכים. הרב מיימון בזמנו כתב על זה מאמר שעוד יגיע יום שיגידו ככה, ובסוף צצו כאלה גם כן. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חיסרון העולם ולהתפלל עבורם. אז כל הזמן צריך לעניין אותי אם יש חיסרון בעולם. ופה הוא אומר, לא להסתכל כלל על בני העולם. מה המשמעות של זה? זה ברור. אנחנו באנו בשביל לתקן, לקבל, אנחנו מקבלים מהשם יתברך. אפילו אם זה עובר דרך בן אדם, לא באמת ממנו אנחנו מקבלים. וככה היה אברהם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם ומונעים אותו. לא היה מישהו שמנעו אותו יותר משאת אברהם. של אברהם זה היה נטו מלחמה על האמונה. ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו אחד בעולם. וזהו, אחד היה בעולם. ואחרי זה הוא אומר שאותו דבר אצל כל אחד מאיתנו. לא להסתכל על שום אחד ועל שום דבר שמונע אותו, לדעת אני יש לי עסק עם הקדוש ברוך הוא. אז מה יוצא? יוצא שיכול להיות מיליארד בני אדם בעולם. וכל אחד הוא אחד. זה לא אומר שאם אנחנו שניים, צריך להבין את זה נכון. אתם מכירים את המשחק הזה של הילדים ששמים יד על הכתף ורצים ביחד, כל אחד עם רגל נגדית? מכירים את המשחק הזה? לא מכירים? שתי חסידות, כל ילד מתחפש לחסידה, מקפל רגל. עכשיו, הרגל המקופלת היא ליד הרגל המקופלת של השני, והרגליים הרחוקות הן מגיעות לאדמה. ואז, כאילו איש אחד עם שתי רגליים הולכות ושתי רגליים מקופלות, לא מכירים את המשחק. משחק עתיק ימין. מי לא ראה את המשחק הזה? כולנו שיחקנו בו. עכשיו שמים יד על כתף, ויד שנייה על הכתף, וביחד רצים וצוחקים, אז נופלים ואז צוחקים עוד יותר. כמה אפשר לרוץ ככה? כמה אפשר לרוץ ככה? 15 מטר, 20 מטר, אי אפשר, מישהו, משהו, משהו, אין, אי אפשר קורדינציה עם עוד גוף, צריך להיות רקדן בשביל זה, זה לא, ילד קטן לא יודע את הדברים האלה. עכשיו, מה קורה אם היו שניהם רצים על שני רגליים? רצים על שני רגליים, שמים יד על הכתף, רצים ביחד על שני רגליים. הם יכולים לרוץ קילומטר, זה גם מפריע. כל אחד בקצב שלו, אבל לא נופלים אחרי 15 מטר. ואם, ואפשר גם ללמוד כל אחד את הקצב של השני. אנחנו כל הזמן רצים, כל החיים אנחנו רצים ביחד. ויש לפעמים שאסור לרוץ יותר מדי מהר. מי שזוכר אמון מחלקה? מי זוכר אמון מחלקה? יסף הצהרה בסוף, לא יודע. כשרצים כולם יחד איזה כיוון. אם אחד ירוץ קדימה, הוא יחטוף כדור בגב, כי כולם יורים. אין דבר כזה. זאת אומרת, יש לפעמים שבכוח אני משתף פעולה עם כולם. בסיפורי מעשיות קראנו על אנשים שחיפשו להגיע לאילן. זה אותו אילן שתחתיו, האילן של דניאל, של באנפוי ישכנו כל העופות וכל הזה, וכולם רוצים להגיע לשם, אבל רק מי שיש לו את כל המידות הטובות יכול להגיע. ואז כולם מחכים לכולם עד שלכולם זה יהיה. ואף אחד לא רץ קדימה לבד. דיברנו על זה כמה פעמים. העבודה הזאת היא עבודה של ביחד, אבל אף על פי כן אין חשבונות. מה הראיה שבעבודה הזאת אין חשבונאות, אין חשבונות רבים? העניין הוא פשוט, אם היה שם את החשבונות, אז מי שגמר קודם היה דווקא רץ קודם. הוא צריך להשיג את השיא, הוא צריך אחר כך לספר לנכדים שלו שהוא הגיע ראשון. ברגע שהוא עומד לבד מול הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול להגיע ראשון, כי הוא לבד. איך אדם שנמצא לבד יכול להגיע ראשון? ממילא הוא יכול לחכות לאחרים, ואז הוא יכול באמת להיות ביחד איתם. זה מאוד מורכב, זה חשיבה, הייתי אומר שזה חשיבה קבלית, כי בקבלה יש חשיבה כזאת, הרבה פעמים רק לא מדברים על בני אדם, מדברים על עולמות עליונים. אבל כל זה לדעת להסתכל על אותו דבר מכל מיני זוויות, עד שבסוף קולטים את הנקודה הפנימית שלו. ובחשיבה פשוטה זה נראה כאילו סתירה גמורה, כאילו אתה מדבר שטויות. וזה יהיה לעתיד לבוא. מה?
אם הוא עומד לבד, אז אנחנו מחכה לאחרים.
הוא עומד, הוא לבד עם הקדוש ברוך הוא. זה העבודה שלו, בוא נגיד את זה עוד יותר, אפשר להגיד את זה עוד יותר. אני חושב שלמדנו את זה, אולי לא, למדנו איגרת הקודש פעם, איגרת הקודש שמופסת בסוף התניא, למדנו כמה איגרות, אני לא יודע אם הגענו לשם, כי למדנו איזה 15 איגרות בערך, אז זה האיגרת ה-25, אני חושב שלא הגענו לשם, זה מתחיל עם קטע מצוואת הריבש. ריבש זה ראשי תיבות רבי ישראל בעל שם. הוא כותב שזה לא צוואה, זה רק דברי תורה שלוקטו לאחר פטירתו, והמדפיס קרא לזה צוואה. ועוד דבר הוא כותב על זה, שזה נכתב ביידיש, שזה נאמר ביידיש, זה נכתב בעברית, ומי שכתב לא ידע כל כך טוב עברית. והוא כתב טעויות. ואחרי זה הוא מתחיל להסביר מה כתוב שם, וכדאי לכם להסתכל, זה לא קשה. זה איגרת מאוד פשוטה, לפניה ואחריה יש כל מיני עניינים גבוהים, אבל זה איגרת מאוד פשוטה. היא כולה מועתקת בבעל שם טוב על התורה, אני לא זוכר באיזה פרשה, בהרחבות למטה. לא זוכר באיזה פרשה הוא מעתיק אותה. כתוב, בתלמוד כתוב, הבעל שם טוב אמר שבתלמוד כתוב שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? אומר הבעל שם טוב, לפי שבשעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה. כי אילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת לו, לא היה כועס. ואז הוא אומר, אבל מה פירוש מעת השם? מישהו הזיק אותי. הוא כותב, אף על פי שאדם שהוא בעל בחירה, מכהו או מקללהו, אף על פי כן, והוא מתחייב, הוא אומר, הוא מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו, אף על פי כן על הניזק כבר נגזר מלמעלה והרבה דרכים למקום. מה המשמעות של זה? אם הוא לא היה מחרף אותי, אז הייתי מתבייש בצורה אחרת. הייתי מחליק כל 1.80 מטר על קליפת בננה וכולם היו צוחקים עליי. עם כל הכוונות הטובות. הייתי מתבייש. בעיה לקדוש ברוך הוא לבזות אותי. או לחטוף מכה, איזה בעיה שאני אחטוף מכה, מה... הוא מעיקה אותי. עכשיו ככה, אני מותר לי ללכת לקרוא אותו לבית משפט, להתעונן עליו במשטרה, לקבל ממני פיצויים, הכל לגיטימי. חוץ מדבר אחד, לכעוס, אסור לי. מה ההיגיון? היגיון מאוד פשוט. כשאני תובע ממנו פיצוי על מה שהוא עשה לי, מגיע לי. ממנו מגיע לי. אם הכסף הזה לא שלי, אז היא יעבד לי. זה לא משנה, אבל הוא חייב לשלם לי. אבל כשאני כועס, אין לי זכות על אף אחד לכעוס, רק על עצמי. כי מה שקרה פה, זה היה צריך לקרות. זה האמונה. אם אני חושב שבאמת קרה משהו בעולם שלא היה צריך לקרות, הסתלקה ממני לאותו רגע האמונה.
למה גם על עצמי לכעוס?
מה?
אמרת ש...
לכעוס על עצמי... אם אני כועס על אחרים, אני צריך לכעוס על עצמי. כי בעצם כל הזמן, עוד יותר, יש איזה פנטומימה בעולם. בעצם כל דבר שקורה בעולם זאת אמירה. ואם אני חוטף מכה, אז מישהו מדבר אליי. לא זה שנותן לי את המכה, זה שנותן לי את המכה מתייחס אליי כמו חפץ. הוא לא מדבר אליי. אם היה רוצה לדבר אליי, היה פותח את הפה ומדבר אליי. אם הוא נותן לי מכה, סימן שהוא לא מחשיב אותי לדבר אליי. אבל השם יתברך מדבר אליי. רק אם הייתי זכאי, אז היה מתגלה אליי ומדבר אליי. לא זכיתי, מדבר איתי ככה. אתה יכול לדבר איתי גם דרך לתת לי מיליון דולר, זה גם דיבור. אתה יכול להיות שזה פועל אותו דבר. אבל לא זכיתי גם את זה, אז חטפתי מכה. או שאני עבד לי ממון, או שמשהו קרה לי. ברגע שאני שוכח את האמונה, ואני כועס, כל הכועס כאילו עובד עבודה זו. עכשיו פה אני עונה לך, אבל בעצם זה רק להרחיב את אותו עניין. יש כאן עניין שהוא כפול. מצד אחד אני עומד מול המכה אותי ואני תובע אותו לדין. מצד שני, ברגע שאני מתחיל לכעוס, אני צריך להיזכר שאין לי עסקים איתו, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא בלבד. ואף אחד לא יכול לעשות לי, אף אחד לא יכול להזיק לי, ואף אחד לא יכול לעזור לי. מותר לי לבקש טובה מבן אדם. אסור לי להתפלל לבני אדם. מה ההבדל? כשאני מתפלל, אני אומר שהבן אדם הזה הוא מקור השפע. כשאני מבקש טובה, בסדר, מותר לי. להיות אחד, זאת אומרת, להיות תמיד מכוון מול הקדוש ברוך הוא אחד אל אחד. עכשיו, יש בזה עוד הרבה אפקטים. עוד הרבה דברים שלא חשבנו עליהם. תחשבו שאנחנו עומדים בבוקר בתפילה ואנחנו אומרים את כל פסוקי בזמרה ואת כל ברכות קריאת שמע ואת כל ה-18 ומתפללים על כלל ישראל ונדחי ישראל יכנס ומקבץ נדחי עמו ישראל ויש תפילות כאלה יפות בונה ירושלים השם וכל כל כך יפה ואת עצמנו אנחנו שוכחים. ובגלל שאנחנו שוכחים את עצמנו, אנחנו לא באמת מתחברים למה שאנחנו אומרים. זה הכל בראש, בלב אין שום דבר. אם אנחנו נרד 10 דרגות למטה, אולי 100 או 1,000 דרגות למטה, ונתחיל כמו ילדים קטנים לחשוב על עצמנו, ונגיד איך מה ילד קטן כשהוא רואה דבר טוב, מה הוא אומר? גם אני, בדיוק כך. נתחיל להגיד גם אני. זה נראה לנו לא אנושי, כאילו מה, טמבל אני פתאום... מה, יש צריך להיות כללי וזה, מה פתאום אני? אבל לא לעולם ועד להישאר תקוע שם. רק, זה כמו שאני יורד מקומה שנייה, כי למטה הייתי צריך להיכנס בכניסה אחרת. אני יורד על מנת לעלות, אני יורד כדי להיכנס בכניסה האמיתית. והכניסה האמיתית כתוב בתלמוד, חז"ל אומרים בכמה מקומות, הכניסה האמיתית זה דרך עבודה פרטית שלך. אתה לא יכול מיד להיות נשמה כללית, אין דבר כזה בעולם. מעיקר כי אביד אינה שהדעת עד נפשי אביד. כשאתה מתחיל לעבוד את השם, אתה מתחיל לבקש על עצמך, אתה מתחיל לחשוב על עצמך. ואז כשאתה אומר, אדון עולם אשר מלך, אז אתה אומר, הוא מלך גם המלך שלי. אז אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו, אתה אומר, אתה האלוקים שלי. כן, ואתה פתחת את העיניים שלי, ואני רוצה שאתה תרפא את החוליים שלי. אתה תברך את השנה שלי ותשקיע את החלקה שלי. פשוט בקטנה הכי קטנה שיכול להיות. אבל כל הזמן, מצד שני, כל הזמן לזכור שעומדים מול האינסוף. אני הכי קטן, אני עומד מול השם הכי גדול. ולא להתחמק ממנו, להתחבות מאחרי הסינור של האימא, שזה כנסת ישראל והשכינה וכל מיני דברים כאלה יפים. ואם אני עושה את זה בעקביות, לאט לאט אני מתחיל שם, אני מתחיל להתפתח באמת, להתחיל לעלות ולהתרחב, ואז כשאני חוזר לתפילות הכלליות, וחזל סגננו את הכל בלשון רבים, ואני כבר זורק את הגם אני הטיפשי הזה, פה אני כבר עומד על קרקע אמיתית, אני כבר באמת מחובר למה שאני אומר, התרחבתי. אבל אם אין לי את ההתחלה, אז תמיד ההתחלה זה שאני יודע שיש את כל העולם כולו, אבל כרגע אני לבד. למה? כי את כל העולם כולו באיזשהו מקום זה התקלקל. איפה זה התקלקל? הם הביקשו חשבונות רבים. וכל העולם כולו, אז אני תמיד מחפש את המיקום שלי בחברה, ואיפה אני נמצא, ואיפה זה, ואם אני ראשון, ואם אני אחרון, ואם כדאי לי, ואם לא כדאי לי, ואם להשקיע, ואם לא להשקיע, ואם כן להתפלל בכוונה או לא להתפלל בכוונה. אם כולם מתפללים בכוונה, גם אני מתפלל בכוונה. אני לא רוצה להיות הכי גרוע מכולם. אם כולם לומדים, אז גם אני אלמד. כמה יהודים יש שלומדים ריף על הסדר או ראש על הסדר? אין הרבה. למה? כי אף אחד לא, אז אף אחד לא. זה לא חשוב, זה בהחלט חשוב, יכול להיות יותר חשוב מדף יומי, אבל כולם. זאת אומרת, בשביל למצוא את האמת צריך לעמוד פנים אל פנים עם השם, ורגע אחד כאילו לא לראות אף אחד. אחר כך כשאני כבר רואה את כולם, אני רואה אותם אחרת. זה העומק של דברי חז"ל, האלוקים עשה את האדם ישר, זה כשהיה אדם אחד בעולם, והמה ביקשו חשבונות רבים כשנהיו שניים, ושזה כתוב בלשון רבים, המה. ואנחנו צריכים להגיע שיש שניים כפול אין סוף, אני לא יודע כמה אנשים יש בעולם, אף על פי כן להישאר, האלוקים ברא את האדם ישר, זה העבודה שלנו. ולזה רבי נחמן קורא אמת, ולהם הביקשו חשבונות רבים הוא קורא שקר. אני יודע, בעברית מודרנית היו אומרים זיוף, כמו מנוע מזייף, אתה שומע פתאום איזה רעש, משהו צורם לך, כמו לזייף ניגון. ובשביל זה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא יהיה התיקון האמיתי, התיקון השלם, שהיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא לא יספר מרוב. מצד שני, אם יהיו כל אחד, יהיה בדרגה של אחד היה אברהם. לא שאנשים לא יתקשרו אחד עם השם, הם יתקשרו ממקום אחר. וכשאני שואל אותך מה שלומך, זה לא כדי שתראה שאני דואג לך, אלא בגלל שאני באמת רוצה לדעת מה קורה איתך. ודאי שזה קורה בין אנשים קרובים, אבל איפה זה קורה... יש מעטפה של שקר שהיא נכנסת כמעט בכל מקום. לעתיד לבוא, בשביל זה לעתיד לבוא, יתבטל הרע ויתבטל התנגדות. זה כמו חווה עם אדם שראינו קודם, ויתבטל הדמעות. איזה דמעות? הדמעות של היוש, הדמעות של... איפה כתוב שהתבטלו הדמעות לעתיד לבוא? בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. כשעומדים מול המוות עומדים מול החידלון, ואין חידלון, זה הדמעות של השקר, והדמעות האלה מאחירת הדמים, כפי שלמדנו שבוע שעבר. הרב הירש כותב בעוד מקום בחומש, אני לא ראיתי זה בפנים, אבל בטעות פעם נכנסתי בקומה לא נכונה באיזה בניין, זה לא היה בטעות, וישב שם רב זקן ולימד חומש עם הפירוש של הרב הירש, ועד שקלטתי את הטעות אז קלטתי את הרעיון. אז הוא אמר שלמה אם בן אדם נמצא מתחת לאותו גג, אם מת הוא נהיה תמר, לא נגע בו אפילו, בגלל שהוא נמצא מתחת לאותו מקיף עם הייאוש, עם האפס, עם הלראות שהכל נגמר בסוף ואין תקווה, ואז הוא צריך לטבול בתוך המים, כי העולם היה בראשית הבריאה היה מכוסה במים, והילד כשהוא בבטן אמו לפני שהוא נולד הוא בתוך מים, וזה שהוא נכנס למים הוא יודע שיש תקווה ואפשר לקום לתחייה, אפשר להתרומם חזרה. אז ממילא אז לא צריך לבכות, אל תבכו למת, כתוב בתנ"ך, בוכו בכל ההולך. אז שם החז"ל דרשו להולך בלא בנים, זה עוד סיפור, אבל על כל פנים האמת שאף אחד עדיין לא מת. אנשים הלכו לממד אחר, למקום אחר, לעולם אחר, אבל הם לא באמת מתו. ואפילו מי ש... איך כתוב שם, מישהו שעונשו שהוא יהיה אפר תחת נשמתו נשרפת והופכת להיות אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, אז זה עדיין לא חידלון, הוא עדיין משהו. כמובן שזה רק משל, אבל המושג הזה הוא מושג שאתה תהיה משהו שהוא הכי קטן שיכול להיות, אבל משהו יישאר ממך. ואם אתה משהו, אז ההתנערים האפר קומי, הרבה פעמים בתנך האפר והאפר, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת, מאפר שריפת הפרה, איך כתוב שם? לא זוכר. אז אפר ואפר מתחלפים כמה פעמים, ואנוכי אפר ואפר. והתנערים מאפר קומי, זה לקום מתוך האפר. כן? כשאני הולך בדרך ואני מוצא אפר, אני יודע שהיה בן אדם. היה פה בן אדם. הבן אדם הדליק פה אש, והיה פה חיים. האפר יכול לעורר אותי לחיים. אז יש התנערים מאפר קומי, ויש מצד שני, אל תבכו למת. אז הדמעות האלה, הדמעות של הייאוש, הדמעות של החידלון, הדמעות האלה שאין תקווה, זה אחד מצורות השקר. כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו, כתוב שם ביטול הרע, וכתיב וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי, היינו בחינת ביטול ההתנגדות, עד רבה, יהיו יותר ביחד. כי כל אחד נמצא לבד מול הקדוש ברוך הוא, אז הזאב יכול לסבול את הגדי ואת הכבש. בין בני אדם על כל פנים. יש דעה שזה, שהפוסק מתאר טיפוסים אנושיים. היינו בחינת ביטול ההתנגדות. וכתיב, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, כתוב לפני זה בילה המוות לנצח. היינו ביטול הדמעות שהם בחינת שקר, כנזכר לב. מדוע יהיה? כי אז יהיה השם אחד ושמו אחד, שהוא כולו טוב, כולו אמת, כנזכר לב. זה המשמעות. היום אנחנו אומרים השם אחד גם היום. איך קוראים להשם? קוראים להשם בכל מיני שמות, וזה לגיטימי. השם נקרא מלך, הוא נקרא אבא, ולפעמים אנחנו מזכירים את שניהם יחד, אומרים אבינו מלכנו. זה כבר מעין לעתיד לבוא, שמתחילים לחבר את כל השמות שהם יהיו אחד, כן? אבל בכל אופן, המילה אבינו עושה לנו תחושה אחרת, תחושה כללית אחרת, והמילה מלכנו עושה לנו תחושה כללית אחרת. ויש עוד כל מיני, אנחנו אומרים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. הרבה תוארים נותנים להשם יתברך. צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. והכל נכון. מה הבעיה עם כל השמות האלה? הבעיה עם השמות האלה, כשאנחנו מתמקדים בשם, ושוכחים שהשם הוא שם של מישהו, אז אנחנו יכולים לחשוב שזה רק זה. קחו בן אדם שיש לו הרבה מקצועות. כמו דיברתי עם יהודי שהוא בנאי, הוא טרקטוריסט, זאת אומרת הוא חקלאי, הוא עובד על שופל, והוא נגר של חפצי נוי מעץ, והוא מנגן, והדיסקים שלו רצים בכל מיני מקומות, הכל ביחד. יופי. עכשיו, הבן אדם הזה צריך להיות בן אדם מאוד מיוחד. הוא באמת בן אדם מיוחד, גם אם לא היה לו את כל המקצועות האלה. עכשיו, כשאני מסתכל עם הבן אדם, אני מסתכל על הבן אדם הזה, אני מכיר אותו רק, אני רואה אותו יושב על בופקט ומיישר אדמות, אני יודע, על טרקטורון כזה קטנצ'יק. אני לא רואה חוץ מזה כלום. לא רואה. אז אני קורא לו, זה האחתורים לו שם, הרוני של הבופקט, אני יודע מה. בסדר, אני מפספס אותו. בגלל שאני רואה את החיצוניות, אני מפספס אותו. אני לא יודע עם מי אני מדבר. זה יכול לקרות תמיד, וכל שכן וכל וחומר, כשמדברים על הבורא יתברך, שהוא למעלה מכל התוארים, למעלה מהכל, כשאנחנו מתעסקים עם תוארים, זה חרב פיפיות. ומצד אחד זה טוב מאוד, כי אחרת לא היינו מבינים שום דבר. יש איזו הלכה ארוכה בנקודת ההלכות, יש איזו עריכות שלמה בשורש מצוות התפילה של הצמח צדק. ושניהם כותבים את אותו דבר, הם מצטטים את אותם מקורות וכותבים את אותו דבר, והמסקנה זה שצריך לאמץ את התוארים ולזכור את השורש, ולא ללכת שולל אחרי התוארים. לזכור תמיד את האנוכי, מי שאנוכי, שלא מרומז בשום אות, שאי אפשר לבטא אותו, ותלת מחשבה תפיסה בי. בפסוק בזכריה הוא מרמז את זה ככה ברמז רחוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל השמות יישארו, התורה לא תשתנה, אלוקים, הוויה, אדנות, הכל יישאר אותו דבר, מלך, צדיק, חסיד, אבא, הכל יישאר, הכל כתוב בתנ"ך. אבל דרך כל השמות אנחנו נראה שם אחד. כשנגיד מלך אנחנו נראה את האינסוף, כשנגיד אבא נראה את האינסוף. היה נען זה, היה סיפר, מי ששמע, מי שמכיר, הרב מורגנשטרן, מכירים אותו? הוא כאן אחד מהמקובלים הגדולים שבדור של המקבילה הברסלבית של הרב גינסבורג. אז הוא גם כזה, עם חוכמות חיצוניות, עם מדבר אנגלית, עם הכל ביחד. הקיצר, אז הוא פעם, הוא סיפר סיפור, הוא מלא לגדוש סיפורים, יש לו מסורת, הוא בא מבית של חסידי גור. הוא סיפר סיפור ממש מעניין, הוא סיפר שהיה בית קומרנה, חסידות מאוד קבלית, הם מתפלים בסידור אריזה עם הכוונות וכל זה. לקחו לביתם, לקחו חתן מבית רוז'ין. בבית רוז'ין, חוץ מכמה בודדים, היו כאלה שהתפלו בסידור אריזה, היה רב ישראל מיוסטין, שהיה פה בארץ, הציוני, הוא התפלל בסידור אריזה, אבל הם כולם התפלו בסידור פשוט של ילדי בית ספר. גם האדמו"רים הכי גדולים. הקיצר, אז האחים של הכלה, של הכלה, של האישה, התחתנו כבר, הם רואים את הגיס שלהם, מתפלל בסידור פשוט כזה. אז אחד מהם לקח אותו הצידה ואמר לו, תראה, אם שפת האם שלך הייתה עברית, והיית עברית בעברית, עברית היא שפת קודש, ויש שם את כל הכוונות בממילא, הייתי מוותר לך. אבל אתה הרי כדי להבין את מה שאתה מתפלל, אתה מתרגם לעצמך במחשבה ביידיש. ביידיש יש רק את הפשט, כל הכוונות נעלמות ממך. אז למה שלא תיקח סידורים כוונות, ותראה את הכוונות הקבליות גם כן. הוא אמר לו, בוא אני אגיד לך, אני אגיד לך איך אני מתפלל ותחליט אתה. מה אני חושב? זאת אומרת, כשאני אומר ברוך, אני חושב זה הקדוש ברוך הוא. אתה, הקדוש ברוך הוא. ברוך זה גם אתה. אתה ברוך. השם זה הקדוש ברוך הוא. אלוקינו זה הקדוש ברוך הוא. מלך זה עוד פעם הקדוש ברוך הוא. העולם זה גם כלול בקדוש ברוך הוא. ואפילו כשאני אומר שניים ליום עולה תמיד, זה גם הקדוש ברוך הוא. כי הכל מתחיל ממנו והכל נגמר בו, ואין חוץ ממנו שום דבר. אז השני התרגש כל כך מהתשובה שלו, אמר, אם אתה מתפלל ככה, אתה לא צריך שום כוונה. עכשיו, האמת שזה עוד פירוש על הפסוק שקראנו עכשיו, הפסוק מזכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שבעצם העבודה שלנו זה להפוך את הכל שקוף ולראות דרך, לא רק דרך שם או כוונה או כוונה קבלית, דרך כל דבר, דרך כל חפץ, דרך כל דומם, לראות את הקדוש ברוך. היום אנחנו יכולים לעשות את זה רק בבחינת אמונה, אנחנו לא יכולים לחוש, אני מחזיק רגב אדמה ביד, יש אולי רגעים בודדים בחיים שאפשר לחוש את הנוכחות של האלוקים דרך להחזיק רגב אדמה ביד. כמה זה יכול לקרות? אפילו אם זה קורה למי שמתחיל לדבר על זה, אז זה מיד יעלה ממנו, כי הוא הוציא את זה החוצה יותר מדי. אבל לעתיד לבוא, זאת תהיה התחושה שלנו. אנחנו כל דבר יגלה אותו, ולכן אז יהיה האמת. ועכשיו מה שאנחנו, אנחנו תמיד על הגבול בין האמת לשקר. המלחמה שלנו היא לכל הפחות באמונה להחזיק את האמת ולא ליפול לתוך השקר. הפירוד הוא שקר. ועל כן לעתיד לבוא, יתבטל הטומאה, כמו שכתוב, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. על זה יש ביאור בקטע הבא, ביאור ארוך, אני חושב שנספיק אותו. כי אז יהיה כולו אחד, כמו שכתוב, מי ייתן טהור מטמא לא אחד. תראו שעיקר אחיזת הטהרה והטומאה היא מבחינת התרחקות מאחד. מה כתוב כאן? אז זה הוא מסביר בהמשך. אולי נקרא קודם את הקטע הבא, אחרי זה נחזור לכמה שורות האלה. מה המשמעות של מי ייתן טהור מטמא? הוא מתייחס עכשיו לשני הביטויים שאנחנו מזכירים תמיד, אנחנו תמיד מדברים על קדושה וטהרה. כולם פותחים את פיהם לקדושה וטהרה. קודם הבריאה, הוא אומר, כשהיה הבריאה בכוח, כביכול, קודם שהוציא אל הפועל, היה כולו אחד, וכולו אמת, וכולו טוב, וכולו קודש, אפילו שם טהור לא היה שייך לומר. כי טהור אין שייך אלא כשיש טומאה. כמו שנכתוב, וטהרתם מכל טומאותיכם. אבל כשכולו אחד, אין שם בחינת חשבונות רבים שהוא עיקר הרע והטומאה כנה. כי הטהרה הוא בחינת הממוצע בין הקודש והטומאה, שעל ידו נתקן הטומאה, כמו שכתוב, תארתם מכל טומאותיכם. והוא בחינת הבחירה, זה המקום שלנו, שהוא ממוצע בין שני דברים, וזה אין שייך קודם הבריאה, שזה היה כולו אחד, כי באחד אין שייך בחירה שהוא בחינת הטהרה. עכשיו, בשביל להבין את זה, צריך לדבר הרבה קצת, אז אני לא יודע אם אני אדבר כל כך הרבה כמו שצריך, אבל צריך איכשהו להסביר את זה. זה לשונות של מקובלים שלא למדתי אותם במקור, אז אני לא יודע אם זה ממש מצוטט נקי או שזה מצוטט עם שינויים. אני אגיד עכשיו, אני קראתי את זה בספרי חסידות ולא הלכתי לפתוח, אבל ככה זה מצוטט מהעץ חיים, רב חיים ויטל, מהאריזל, שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם הוא שיער בעצמו להאיר במידה וגבול, הוא שיער בעצמו בכוח, הוא שיער בעצמו בכוח כל מה שעתיד להיות בפועל. המושג כוח ופועל הוא מושג שאנחנו משתמשים בו ויוצאים מהכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא כשהעולם היה בכוח הוא שיער בתוך העולם, בתוך המחשבה שלו את כל פרטי הפרטים של העולם, כל פרטי הפרטים של העולם בעבר, בהווה ובעתיד. זה היה בעצם הסיפור של היד בסיפורי מעשיות, בסיפור של הבעל תפילה, שהייתי אצל מלך ולמלך היה יד, ועל היד היה מצויר המפה של כל העולמות, והיה מצויר איך הם היו נראים בעבר ואיך שהם עכשיו ואיך שהם בעתיד. זה מה שכתוב שם. היד הזאת זה בעצם ההשערה בכוח שהשם יתברך, השם יתברך ברא עולם, הוא לא ברא אותו במקרה, אלא איך שזה יצא הכל בדיוק בהשגחה מדוקדקת, וההשערה הזאת היא בתוך המחשבה של הבורא. עכשיו, איך השערה כזאת נראית בתוך המחשבה של הבורא? המחשבה של הבורא היא אינסופי. אנחנו לא יכולים לקרוא לזה מחשבה בכלל, רק אין לנו מילים אחרות. אז איך תוכנית כזאת נראית בתוך המחשבה של הבורא? אז ודאי שהפרטים שם הם מאוד משמעותיים לגבי מה שיצא מהם, אבל לא לגבי עצמם. אין שום, יש איזה חיכוך בין פרט אחד לפרט אחר, כמו שיכול להיות חיכוך בפועל אחרי שהפרטים יוצאים, יכול להיות התנגדות, יכול להיות, יש רק מציאות אחת. והמציאות הזאת היא נקראת קודש. זה קדושה. בזוהר הקדוש כתוב תחילת בראשית, זה ארוך, אני מזל אתכם מראש, אני לא יודע אם נגמור את זה היום. תחילת בראשית אחרי ההקדמה, יש הקדמה ארוכה שם, אחרי ההקדמה, התחלה של הזוהר זה בראש רומנותא דמלכא גליף גליפו בתאירו אילה. בתחילת הרשות של המלך, רומנותא זה רשות, תחילת הרשות של המלך, הוא חקק חוקים, בעצם גליף גליפו זה חקק חקיקות, זה גלופה. אבל ודאי שהוא לא מדבר על גלופה, הוא מדבר על לחקוק חוקים. הוא חקק חוקים בתואר העליון. מה זה התואר העליון? התואר העליון זה שבאין סוף, שהאין סוף הוא קודש, כשנוצרת בתוך האין סוף חוקיות, בתור מחשבה לעתיד כאילו, בתור מחשבה שאי פעם זה יתגלה ויהיה עולם, כשנוצרת התחלה של חוקיות ופרטים, פרטים וירטואליים בוא נגיד, כן? פרטים לא ממשיים, אבל פרטים בתור תכנון, זה נקרא תהיר ועילה. מצד אחד זה תוהר, זה כבר לא קודש, כי קודש קדש בחוכמה, כתוב בזוהר. חוכמה זה כוח מה. זה מה ראית, מה חיפשת, מה מצאת, אין פרטים. בקדושה אין פרטים. בתהרה יש פרטים. אבל התהרה הזאת נקראת תהרה עליונה. זה נקרא תהיר ועילה. הוא חוקק חוקים בתואר העליון. מדוע התהרה הזאת היא תהרה עליונה? כי הפרטים הם שם רק בכוח, הם לא בפועל. אז לכן הפרטים לא נחשבים, אז באופן כללי כל זה נקרא קדושה. באופן פרטי, אם מדברים על המדרגה הזאת של התוכנית של העולם, זה נקרא תהיר ועילה. גם המדרש מתחיל עם אותו דבר. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, אז כמו שהוא מלך שלוקח מהנדס, והמהנדס עושה תוכנית. מדבר על אותו דבר. עכשיו, מאיפה זה מתחיל כל התוכנית הזאת? זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם. זה נקרא, כשעלה ברצונו לברוא את העולם, בלשון של הזוהר הוא קורא לזה כשהוא הסכים להרשות שהעולם ייברא. ככה הוא קורא לזה. למה הסכים להרשות שהעולם ייברא? למה הוא לא רצה? כי רצון מראה על חיסרון. אם אני רוצה משהו, סימן שאין לי אותו. כשאני נותן רשות, זה לא מראה על חיסרון. אני מרשה שזה יקרה, אבל לא חסר לי. אבל בעצם הזוהר מתכוון לומר בשפה שלנו, כשהשם רצה לברוא את העולם, אז כבר הצטייר הכל בתוך המחשבה שלו. רק פרטי פרטים, כל העבר הווה ועתיד, וכל העולמות כולה.
למרות שאין טעם לרצון, בכל זה חיסרון?
פשטות מדרגה כזאת, אנחנו לא מחפשים סיבה ותוצאה וכאלה. אחר כך, אבל כדי שזה יצא אל הפועל, אז צריך צמצום. כי זה כלול בתוך האינסוף, כל התוכנית הנפלאה הזאת. האינסוף צריך להיעלם, והכל נעלם. גם התוכנית נעלמת, הכל נעלם, נהיה חלל פנוי, נהיה חושך. אם משהו אחד יישאר, אז יישאר אינסוף. אם קרן אור אחת יישאר, שום דבר לא יכול להיות, כי אפשר לחלק את זה לחלקים. אחרי שהכל נעלם, הקדוש ברוך הוא אומר, איך המגיד ממזריץ' אמר, יהי אור ויהי אור. ביום האלוקים יהי אור, זה האור שלפני הצמצום. מזה מה נהיה? ויהי אור, נהיה מזה אור אחרי הצמצום. זה לא אותו אור. לכן לא כתוב ויהי כן. וכתוב וי. וי זה לשון צרה, תראה איזה אור נהיה. במדרש כתוב, שאיפה שכתוב וי זה לשון צר. ויהי בימי אחשוורוש. יש שם צרה גדולה. והאור הזה יש בתוכו את כל התוכנית הזאת. עכשיו זה כבר הרבה יותר קרוב אל הפועל, אבל עדיין זה בתוך האור, וזה צריך להתגלות. זה מתחיל להתגלות בשלבים. התחלה זה מתגלה בצורת כתר כזאת, שהיא משהו עליון על כל הנמצאים. בזוהר זה נקרא תהירות התאה, זה התהרה התחתונה, כי זה אחרי הצמצום. בקבלה זה נקרא אדם קדמון. כי כל עולם נקרא בקבלה אדם, כל עולם זה מכלול כמו אדם, והוא האדם הראשון, אז זה נקרא אדם קדמון. זה נקרא תהירות התא. פה הכלים מתחילים להתגלות, גם, זאת אומרת, כמו שאומרים, מה פירוש הכלים מתחילים להתגלות? לא יודע אם אפשר כל כך להיכנס לזה. זה צורה, הם נעלמים עדיין, זה צורה אחרת של העלמה. בוא לא ניכנס יותר מדי לפרטים, כי אחר כך נשכח את הכל. וככה זה יורד ויורד ויורד, ובסוף יש עולם ששם מתגלים הכלים. ואחר כך הם מתחברים אחד עם השני ונוצרים כלים חדשים, כלים מכלים שונים. ועד שפה, בסוף פה בעולם מתגלים הנבראים של העולם. והיות שזה ריבוי כלים, אז יש גם אפשרות להתעסק עם הכלים ולשכוח את האור, לשכוח את המקור. פה נוצר האדם, והוא נוצר על הגבול שבין האור והכלים, והוא יכול להתמקד באור ויכול להתמקד בכלים. אם הוא מתמקד בכלים והוא שוכח את האור, אז הוא נופל לתומעה. כי תומעה זה שורש, זה תת-מם-מם, זה מלשון לסתום. תמנון פלישתאי כתוב שם, תמום פלישתים, כתוב בדרגום, כמו מתמונים, משהו שבמתמונים כיסו עליו. ואם הוא מסתכל על האור, אז הוא מתוהר, זה כאילו, פתחתי את הבאר שהפלישתי סתם, תיהרתי אותו. זה התארה, התארה זה ניקיון. אבל אם הנשמה עדיין לא פה בעולם הבחירה, או שאם מדברים בכלל לפני הצמצום, או בכל עולם, אם מדברים על עולם יותר גבוה, אז לא שייך לדבר על תארה, שייך לדבר על קדושה. וזה כמובן שזה ביטויים יחסיים. כל עולם לגבי העולם שתחתיו הוא קדוש. העולם שתחתיו הוא בגבול של התארה, והוא יכול לפעול או לכאן או לכאן. ופה הבחירה שלנו. ואם נבחר טוב, אז אין לזה סוף, כי אנחנו יכולים לבחור, כשאנחנו מתקנים את העולם שלנו, נותנים לנו לתקן עולם יותר גבוה. זה כמו בסיפורים, תמיד מספרים על עליית נשמה של צדיק, שהוא עולה והוא רואה כל מיני דברים, אבל לא זה הכוונה. הכוונה שבאמת בן אדם, תוך כדי ההתקדמות שלו בעבודת השם, הוא באמת נמצא בעולם יותר גבוה. הטוב שלו שונה, וגם העמידה בניסיונות שונה. יש דברים שזה כבר לא ניסיון אצלו. כמובן שאז מגיעים ניסיונות אחרים. אבל הניסיונות האלה לא היו טובים לו. לא, לא, לא מפריעים לו יותר. הוא כאילו על הכיתה. כשמתקנים במקום אחד, משתחררים לעלות למקום אחר. כל זמן שלא תקנו במקום למטה, אז עוד לא גמרת פה את העבודה. ובלי למות, לא מדבר על למות, בחיים.
הטהרה שייכת לכלים והקדושה לאור.
הטהרה היא בכלים, כלי אפשר לטהר. הקדושה שייכת לאור, ממש כך. בואו נראה זה עוד פעם. כשהוציא הקדוש ברוך את הבריאה מן הכוח אל הפועל, אזי נתהווה תכף בחינת הטהרה. לפני זה לא היה טהרה, כי לא היה טומאה. לא היה את האנטיתזה. כי כשהוציא מן הכוח אל הפועל היו שני דברים, בחינת האחד והבריאה. כמו שהיו שני דברים אחר כך, אדם וחווה, קודם היה רק אדם, אחר כך אדם וחווה, כמו שדיברנו קודם, עכשיו הוא הולך אחורה, הוא הולך לרגע הראשון של הבריאה. כל זמן שעוד אין בריאה, אפילו בריאה רוחנית, אז יש את הכל רק במחשבה של הבורא. ברגע שיש בחירה, אז יש כבר שניים. האחד, שהוא נשאר אחד, והבריאה שלא מזהה את עצמו כחלק ממנו. היא נשארת חלק ממנו, אבל היא כבר לא מזהה את עצמו כך. ואז שייך בחירה שהוא בחינת התארה, שהוא ממוצע בין האחד, כי הוא סמוך לו, ועדיין לא הגיע לחשבונות רבים. הוא עוד לא בגד, כאילו, לא ברח. שיערה והתומה, אך הוא רושם וסימן על ההשתלשלות, שיוכל להשתלשל ויגיע עד שיערה ותומה. אם לא היה מציאות של כלים, היה רק אורות, לא היה נערה ותומה. זה שיש רע ותומה בעולם, זה בגלל שלמעלה יש כלים. זה לא ממש, זה לא ההשלכה של הכלים. השם בורא רע, אבל אם לא היה כלים, הרע לא היה מחזיק מעמד. היה מתבטל. ועל כן כתוב בזוהר, שעיקר אחיזת התומעה מסיטרה דסמאלה. הלשון פה הוא מדויק, שימו לב קודם, שיוכל להשתלשל ויגיע עד שיהיה רע ותומעה. למה לא כתוב שיוכל להשתלשל מזה רע? כי רע לא משתלשל מטוב. הטוב יכול להשתלשל לרמה כל כך נמוכה שהוא לא יפריע לרע. אבל את הרע צריך לברוא, את הרע צריך ליצור. הרע לא, אף פעם לא נובע מתוך הטוב. וזה מה שהוא מביא מהזוהר, שעיקר אחיזת התומעה מסיטרה דסמאלה, מהצד של הכלים, מהצד של הצמצום. אבל לא שהרע משתלשל, נולד מסיטרה דסמאלה. זה עיקר אמונה, כי אחרת זה גנוסטיקה, זה אמונה בריבוי. זה כאילו יש אחד טוב ואחד רע, ממנו משתלשל הטוב, מהשני משתלשל הרע. זה אסור. צריך לדעת את הרע ברא אותו אלוקים שברא את הטוב. מהטוב, טב על אהב ובישה, כתוב בגמרא, גמיר, טב על אהב ובישה. מטוב לא נהיה רע. בצד הטוב יכול לעמוד רע, אם הטוב הוא מצומצם. אם הטוב הוא אינסופי, אז אפילו בצידו לא יכול לעמוד רע.
אני מסכם בשבוע שעבר, על עתיד לבוא גם על הרע, נברך הטוב האמיתי.
זה רע אחר, זה רע שקרה לי רע. אבל הוא מדבר על רע, רע של בחירה, שבחרתי. על זה אני לא יודע. יקום לתחייה הרבי מישביצה, אותו צריך לשאול את השאלה הזאת. הוא יכול להמציא איזה פלפול, הוא היה בעל ניג לגדול. הוא חיבר את הסדרי טהרה ואת כל זה, לא הוא, הנכד שלו. אבל הם יום יושבו בדין ויסיפו שכן.
כוח של התשובה.
אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אם התשובה זה משהו אחר.
זה תלבוד, זה חשבון של התשובה.
אין החינם, אתה צודק, נכון? בסדר, אני בעד. אני לא יכול להגיד את זה, כי לא שמעתי את זה אף פעם. אני לא... אם אני אתחיל להגיד כל מה שאני חושב, לא נגמור, זה יהיה קטסטרופה. כי הטהרה מרמזת שיש טומאה, והוא סימן שישתלשל עד שיהיה טומאה. ועל כן אפשר לזכך ולהעלות הטומאה לטהרה. כי בעצמה נשתלשלה מטהרה. זאת אומרת, האפשרות שהיא תהיה, רבי נתן מסביר את זה. זה נראה כאילו שהטומאה השתלשלה, ככה זה הלשון פה. האפשרות שתהיה טומאה, האפשרות, היא השתלשלה מהטהרה. הרע לא משתלשל מאף מקום, בגלל שבישעיהו הוא כתוב בורא רע. בצורו הוא בורא חושך, עושה שלום הוא בורא רע. בריאה זה אנטיתזה של השתלשלות. בריאה זה התחדשות, זה דבר חדש, שלא היה קודם. לא היה קודם בשום וריאציה. אבל הוא כותב ככה בגלל שהאפשרות לקיומה השתלשל מהטהרה. כמו שכתוב, תהרתם מכל תומותיכם. מה זה תהרתם מכל תומותיכם? שאפשר לעלות חזרה מהטומאה לטהרה. עכשיו, אפשר להסביר את כל זה בעוד אופן, אבל כבר אין זמן. אפשר רק להגיד את זה בקיצור. התומעת, יש צריך לחלק בין התומעה עצמה לבין המכלול שעליו שורה התומעה. זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות סיפור, זה יכול להיות כל מיני דברים. אם מדברים על הרע עצמו, על התומעה עצמה, התומעה עצמה צריכה לעבור מן העולם. איך כתוב? ואת רוח התומעה, האוויר מן הארץ. לא כתוב כמו שכתוב כאן שהתומעה... להעלות את התומה לטהרה, זה לא כתוב. כתוב את רוח התומה אוויר מן הארץ. מצד שני, כשמדובר על הדבר שעליו שורה התומה, אפשר את הדבר הזה לשחרר מהתומה ששורה עליו ולהעלות אותו. הוא עצמו השתלשל באמת מהטהרה. הדבר שעליו שורה התומה. בגלל שהשתלשל מהטהרה, אפשר להוציא אותו מהתומה. נשאיר בפוק ומוכר. אם קשה להגיע בשבע ורבע, היום אני לא הולך לאף מקום מכאן, בשש ורבע, אפשר להתחיל בשש וחצי, אבל לא יותר מאוחר. אז תחליטו מהר, אני צריך לדעת. מה זה? ורבע להשאיר את זה, בסדר. יש גם דברים אחרי זה. מי יותר טוב שש ורבע, בטוח. Thank you.